ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע שורות הרחבות, 20 שורות מסוף העמוד. אנחנו ממשיכים במומי אדם, מומים הפוסלים בכהונה בכהן מלשרת בבית המקדש. עיניו גדולות כשל עיגל או קטנות כשל אווז, גופו גדול מאיבריו או קטן מאיבריו, אפשר לומר חוסר פרופורציה. רש"י כותב מאיבריו כגון ידיו ורגליו ושוקיו. המשנה ממשיכה, חותמו גדול מאיבריו או קטן מאיבריו. הצומם והצומע, איזהו צומע? שאוזניו קטנות, והצומם שאוזניו דומות לספוג. רש"י כותב לספוג שקבוצות וסתומות. ממשיך המשנה, שפתו העליונה עודפת על התחתונה והתחתונה עודפת על העליונה, הרי זה מום. ושנטלו שיניו פסול לפני מראית העין. בשיעורים הקודמים, בשיעור הקודם בפרט, היה דגש על הבדל בין מה שמוגדר כפסול משום מראית העין ו פסול אחר. היה לנו פסול משום מום ממש ופסול משום שאינו שווה בזרעו של אהרון. אז בסוף המשנה, בהתייחסות למי שנטלו שיניו, הפסול אינו מום גמור אלא פסול משום מראית עין. וראינו בשיעור הקודם שמראית עין הכוונה שמאוס, קשה להסתכל על התופעה. אמר רב, לפני שנתקדם יותר, בואו נשים לב למה שאנחנו הוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא, אחד מהנקודות המיוחדות שבש"ס עוזר, הש"ס המסומן. כתבנו, משה רבנו היה גבוה 10 אמות, אבל אין לפרש שהוא היה 10 פעם האמה, היד או הזרוע שלו. ואז יהיה הוא בעל מום, דאין בני אדם רגילים אלא 3 אמות באמות שלהם. אנחנו מדברים על יחס של 1:3, זה מה שנקרא רגיל. אם לוקחים את האורך מ המרפק עד הסוף אמצע, אצבע אמצעי, זה נקרא אמה, הגובה של אדם הוא 3 מזה. כשאנחנו אומרים שמשה רבנו היה גבוה 10 אמות, אנחנו לא אומרים, ואנחנו נראה את זה בדיון הגמרא, אנחנו לא אומרים שהוא היה 10 האמה שלו. אחרת יש חוסר פרופורציה, אתה אומר שהוא היה פרופורציה של 1:10 בזמן שבני אדם רגילים זה 1:3. הגמרא אמר רב, משה רבנו 10 אמות היה, גובה שלו היה שיעור כזה, בערך 5 מטר, שנאמר ויפרוס את האוהל על המשכן. מי פרסו? מי פרס את היריעות שהיוו את גג המשכן? משה רבנו פרסו. הוכתיב 10 אמות אורך הקרש, הקרש שהקרשים שהיוו את כותלי המשכן, אז הגובה של המשכן היה 10 אמות, והיריות שהיו מעליהם כמובן היו בגובה 10 אמות, ומשה רבנו הוא זה שפרס אותם. אמר לי רב סימי בר אשי בר חייא לרב, במסכת נידה דף חף דלת, רשי שם מאיר שרב סימי ברכי היה בעצם הנכד של רב, ואפשר לראות את זה במעשה בגמרא אחרת. והרב סימי שואל את רב, אם כן, אם אתה אומר שהוא היה 10 אמות, עשיתו למשה רבנו בעל מום, הפכת אותו להיות בן אדם בחוסר פרופורציות. דתנן, גופו גדול מעבריו או קטן מעבריו. ראינו את זה במשנתנו, שאם יש חוסר פרופורציה, זה הופך אותו להיות מום, בעל מום. אמר לי, רב הגיב, סימיית, באמה של קודש, או קרש, תלוי באיזו גרסה, כאמר. מה הכוונה? הגובה של משה היה 10 אמות של קודש. זאת אומרת של קודש או קרש, תואם לקרש, אבל אני לא התכוונתי לומר שהוא 10, הוא פי 10 האמה שלו, האמה האישי שלו, אלא הוא היה 10 פעם אמה של קודש. אמה של קודש זה אמה רגילה שאנחנו מכירים. זה היה הגובה שלו. עכשיו, בעניין היחס בין משה רבנו לזרוע שלו, זה היה גם פי 3, כמו כל אדם. לא היה שום חוסר פרופורציות. חותמו גדול וכולי. אמרנו שאם החותם גדול מעבריו, מה הכוונה גדול? בכמה יותר גדול משאר חותמות, משאר אפים, הופך את הבן אדם להיות בעל מום. אז הגמרא אומרת, טענה כאצבע קטנה. רש"י כותב כאצבע קטנה, אם חותמו גדול לפי שאר איבריו יותר מדי כשיעור רוחב אצבע קטנה, הווה מום. והכי משארין עלי, איך עושים את החישוב הזה? מודדים חותמו לחותם בני אדם הארוכים בגופן כמוהו, אז משווים את היחס בין אנשים אחרים שהם גבוהים. נגיד אדם גבוה, אז מצפים שהאף שלו יהיה גדול משאר בני אדם, אבל שומעים על הפרופורציונליות, על יחס בריא. ואם האף שלו הוא רחב ברוחב אצבע קטנה משאר האנשים באותם מידות, אז זה מום. הצימם והצימא, תנא. הברייתא אומר אף הצימח. במשנה הוסבר מה זה צומע ומה זה צומם. התנא אומר אף הצימח. לא הבו ידי רבנן מי צימח. שמו להו תאיה. האם רבנן שמו תאיה? תאיה בש"ס מופיע כסוחר ערבי. והבי כמר, שמו אותו אומר מן בי צימח. אז הוא השתמש באותו מילה, ושתקח גדיה חזיזה, וגילו או עלו על כך שהוא מדבר על גדי שאוזניו ארוכות מאוד. אז הביטוי צימח מתייחס למי שאוזניו ארוכות מאוד. אמר רב חיסטה, עיז שאין לה קרניים, לא רגיל נקרא, אבל ככה יש עיז שאין לו קרניים, רבר אחר שיש לה קרניים שירים לגבי מזבח. תניה נמי אחי, יש דברים שהם כמומין ואינן מומין ושוכנים עליהם במקדש, זאת אומרת אפשר להקריב אותם כקורבנות למרות שהם מהווים סטייה או חריגים, אבל לא במדינה. זאת אומרת שאם הוא קורבן יאסור לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש, כי הסטיות האלו, החריגות האלו, אינם מגדירים את הקורבן כבעל מום. ואלוהן, אל שאין לו קרניים ואחר שיש לו קרניים, ועד שמח, ועד שמם, ועד שומע. אמר חסדיו, אמר אבימי, נטלו קרנותן וזכותן עמהם, פסולה ואין נבדית עליהם. זה דוגמה אחת. בהמה שהיא הייתה בעלת קרניים, אבל הם נטלו משם הקרן עם העצם הפנימי של הקרן, זה הזכותן. מה שהיא כותב, היינו עצם התחוב בתוך הקרניים. אז אם זה חסר, הוא נפסל כקורבן, אבל הוא לא מספיק פסול שנוכל לפדות אותו. יש מושג של פסולי המוקדשים, וקורבנות כאלו שנפסלו, אז פודים אותם, והקדושה עוברת לכסף. אבל זה דורש רמה מסוימת של פסול שמאפשר הפדיון. אז הוא לא, ומה הרמה הזאת? זה רמה שנקרא מום גמור. זה לא נחשב מום גמור. זה בניין חוסר הקרניים ואותו עצם פנימי. עוד דוגמה, אבל כאן הדין יהיה שונה. נטלו טלפיים וזכותן עמהם, החלק בסוף הרגל, הטלפיים נטלו, וגם העצם הפנימי חסר, פסולין ונפדית עליהם. זה הופך אותו להיות בלמום גמור. זו דברי רב, אלו דברי רב חיסדא, מיטיבי. עכשיו אנחנו נביא מקור תנאי, ותשימו לב איך שזה לא תואם לרב חיסדא. נדלו קרניין וטלפיין וזכותן עמהם, פסולין ונפדין עליהם. אנחנו בסימונים הדגשנו קנות ופדיון. מה הפיסט אמר בעניין קנות ופדיון? הוא אומר אין נבדית. באותם תנאים הברייתא אומרת כן נבדית. קשיא או הפיסטה? לא קשיא. התעקורי, הדאיגום איגומי. הברייתא ש משקפת מצב חמור יותר, הדברים, הקרנות, הקרניים נעקרו. מה זה נעקרו? רש"י כותב השורה שנייה מתחת לגמרא, ברייתא דקטני, שהברייתא שמלמדת על פדיון, ודעקור יעקוי, הקרניים ושורשי הזכרות, אותו עצם פנימי, הם נעקרו ונראית גומה בראש. הקרניים שהוא בראש הבהמה, רואים שם גומה. דרב חיסטה ממשיך רש"י, דאגו מגומי, נחתכין מלמעלה ושורשיו נשארו, השורשים נשארו שם. שואלת הגמרא, ודאגו מגומי מי פסלה? במצב כזה שרק נחתכו מלמעלה ונשארו השורשים, האם זה בכלל פוסל? ורמינו, פרה, כוונה לפרה אדומה, שקרניה וטלפיה שחורים, יגוד. הפרה אדומה צריך להיות כשמה כן אי, אדומה. אם הקרן שלה שחורה, כתוב פה יגוד. לחתוך. נכון, זה לא, זה לא לעקור, זה לחתוך, אבל מה? זה דווקא מכשיר את הפרה אדומה. ולפי מה שאמרנו מקודם, שאם איגו מגומי, דהיינו נחתכו בלי עקירה, זה כן פה, זה רק לא נבדית. פה זה קשר לגמרי. תרגמה זעירי מאילוי זכות. מה שכתוב פה אצל פרה אדומה, לחתוך את החלק השחור שבקרן, זה בתנאי שבאותו קטע שאתה חותך אין שום עצם פנימי, זה די בקצה. ורש"י כותב המציאות הוא תרגום הזירי שתי שורות מסוף העמוד, היי דקטני יחתוך מילוי זכותיו, שיש בחודו של קרן כשתיים שלוש אצבעות, אורך קרן של בשעתיים שלוש אצבעות, שאין זכות מגיע שם. ואם השחרות אין מגיע עד מקום הזכות, יחתוך. אבל יותר מכאן פסולה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' המשנה. עוד פסולים בכהן. דדים שוכפים כשל אישה. רש"י כותב דדים שוכפים גדולים. קריסור צבא. טיבורו יוצא. נכפה. אפילו אחת לימים. נכפה, רש"י כותב, נופל מחמת חולי. אולי זה קשור למחלת מה שאנחנו מכירים, אפילפסיה. רוח קצרית, יש גרסה כזאת שמופיע בטקסט שלנו, רוח קצרה. רש"י כותב רוח שד. אני ראיתי פירוש כמו מרה שחורה שתוקף את הבן אדם. אז רוח קצרית באה עליו. המאושבן, זה הביצים של הגבר גדולים, ובעל גבר הגיד, העבר שלו גדול. אמר רבי אבא ברייד, רבי חייא בר אבא, וכאן אנחנו מתחילים נושא שהוספנו בשוליים, אין לתעכב מלהשתין, אפילו אם צריך להשתין ברבים. אז רבי אבא אומר, א', משתין מים בפני רבים, ואין בית שותין מים בפני רבים. רש"י כותב, אין שותין מים, ודרך תלמיד חכם להיות צנוע באכילה ובשתייה. אפשר להסתכל בהרחבה בנושא הזה ברמב״ם הלכות דעות, פרק A, הלכה ב'. אבל, ממשיך רש"י, להטיל מים לא לבי צנוע, שמא ימתין ויסתכן. לא לבי צנוע, כוונה אם אין לך ברירה, אם זה כרוך לעיכוב, אז לא מתעכבים כדי להשיג צניעות בדבר הזה. הגמרא ממשיכה, תניא נמי אחי, משתינים מים בפני רבים ואין שותים מים בפני רבים. ומעשה באחד שביקש להשתין מים ולא השתין ונמצא קריסו צבא. שמואל הצטריך ל... בשבת הדרגלה. הוא היה צריך להטיל מים. במה זה שבת הדרגלה? רש"י כותב 30 יום קודם רגל, דשונים ודורשים בהלכות הרגל, כי למינן במסכת מגילה, זה הוא היה עונה לשאלות ודורש בעניינים של הרגל, ונגיד, פתאום הוא היה צריך להטיל מים. נגדו לגלימה, פרסו בפניו סביבו סדין שחצץ בינו לבין כל הנוכחים. עתה לקמי דעבורה, שמואל הגיע לאבא שלו, מלא אתן לך 400 זוזים. אבא שלו מציע כך 400 זוז וזירה הדר עובדה, ותדרוש לציבור שאסור להמתין להטיל מים עד שיהיה לו צניעות. את דאפשר לך, אתה ש היה לך אפשרות לפרוס סדין בגלל שאתה חשוב, אז זה בסדר. זה לא אפשר להסתכן. מי שאין לו אפשרות כזאת, מה, אז הוא צריך להתעכב עד שימצאו איזו סדין לפרוס בפניו. אז אבא של שמואל רצה שלא יצא תקלה מהנהגתו, ולכן שאנשים אצלו ראו שפרסו סדין, אז אנשים יחשבו שתמיד צריכים לדאוג לצניעות, ולא כן הדברים. אצל שמואל נראה לי שהסדין דווקא היה מוכן, אז לא היה שום עיכוב, אבל בעיני הציבור הם חשבו שעניין המיידיות הוא לא מה שאינך הדברים, אלא הצורך להשיג צניעות. ואם זה כרוך לעיכוב, אז מה? אז בא אבוה דשמואל אביו ואומר, תחזור לציבור ותדרוש להם אם זה כרוך בשום עיכוב, לא להתחשב בצניות ולהטיל מים גם במצב שזה בפני אחרים. מור ברב אשי, הוישקי ואזיל אגודה גם לה. מור ברב אשי היה הולך על סוג של גשר, זה גודה גם לה. איצטריך אביקה משתין, הוא היה צריך להטיל מים והוא באמת עשה כך שם. עמודי חמתך קטיה, החמות שלך היא באה מאחורה. אמר לו, אז מור ברבשי אמר, אז מה, באודנה, רשי כותב, אפילו בתוך אוזנה הייתי מטיל מים אם לא היה לי מקום אחר קודם שעמתים, וכל שכן בפניה. אם יש לי מוכנות כדי שלא יהיה עיכוב להטיל באוזנה, אז קל וחומר שאם זה לא באוזנה זה רק בנוכחותה, אין לי שום בעיה להטיל, העיקר ולא להמתין. הגמרא שואלת על מה שנאמר ליעל. היה מעשה שאחד התעכב ונמצא קריסו צבא. יש לנו חיצים מצד הגמרא, ורשי מכוון את הדיון ואומר שזה שייך למה שאמרנו עכשיו. וטייפוק לי, מה שנמצא קריסו צבא משום הרלקה, אולי בגלל שהוא, הבן אדם הזה, שתה עלוקה, זה גורם להתנפחות הבטן. הגמרא אומרת בשוטט, רשי כותב בשוטט, שאינו יכול להטיל מים יפה לאחר כן, אלא שוטט טיפין טיפין, דוודאי מחמד עיכוב שתן הווילי. ראו את התופעה הזאת, השוטט, אז ידעו, זה לא הקריסו צבא, זה לא קשור לשתיית עלוקה, אלא עיכוב המתנה בעניין שתן. תנו רבנן, שני נקבים יש בו באדם, באותו מקום, בעבר המין של הגבר, שני נקבים, אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבת זרע, ואין בין זה לזה אלא כקליפת השום. יש, מי שלא מכיר את המקור הזה, יש צינור פנימי וחושבים שזה צינור אחד, אבל לא, יש מחיצה בתוך הצינור והוא דק כקליפת השום. בשעה שאדם נצרח, אם נקבו זה לתוך זה, אם נוצר נקב בין במחיצה הזאת, נמצא עקור. שכחתי מלציין רשי למעלה, בעקבות המעשה עם שמואל, ואבא של שמואל אמר שמה יהיה עם אדם אחר שיהיה נדרש להמתנה כדי להשיג צניעות ויש לוותר על הצניעות רק שלא ימתין. רשי כותב בדימו המתחיל, ואי ליצטריך איני שכין את זה לא אפשר לב, ימתין עד שיחו עם ויסתכן ויהיה עקור. העיכוב בהשתנה יכול לגרום לעיכור. מה שיש לחקור, מי שמעוניין בכך, האם העיכור הזה קשור אולי ליצירת נקב בגלל העיכוב, יצירת נקב באותו מחיצה וזה יפגע בפוריות. זה אני לא יודע, אבל מאחר שהוזכר פה הנקב באותו מחיצה גורם עקות, ורשי הזכיר עקות עקב המתנה בהשתנה, אז אולי יש קשר בדברים. נמשיך בגמרא. אמר יש להקיש, מי דכתיב לא יהיה וכה עקר ועקרה וביבהמתך, זה הפסוק. עכשיו דרשה, מתי לא יהיה בך עקר? מתי יש נגיד שמירה נגד עקרות? בזמן שבלהמתך, כמו שראינו בסמיכות בתוך הפסוק. מה זאת אומרת בזמן שבלהמתך? שהאדם יקפיד בבניין השנה להיות כמו בהמה, כמו שבהמה משתינה בלי שום המתנו, איפה שהיא נמצאת היא עושה את זה, את זה. ורשי כותב בזמן שבלהמתך ש תשים עצמך כבהמה שלא תצנוע בתלת מים. רק אפשר להוסיף, כנראה זה פשוט, שלא תצנוע אם השגת הצניעות כרוך בהמתנה. וזה קשור למה שראינו מקודם ברשי, שהמתנה בהשתנה גורמת לעיקור. עוד התייחסות לפסוק, הפעם מרב שובן נביא, אמר רב שובן נביא, לא יהיה בך עקר. אנחנו עוד מעט נראה שהוא דורש עקר, ובנפרד עקרה. אז לא יהיה בך עקר, שלא תהיה, אנחנו קוראים לפי גרסת השיטה המקובצת, שלא תהיה ביתך עקור מן התלמידים. רוצים לראות היחס של רב שובן נביא לנושא של תלמידים, יש סוגיה מעניינת בבבא בתרא דף קוף תת זין עמוד א', שבו הוא מופיע ורואים שם את הדגש שהוא שם על תלמידים, חשיבות שיהיה לאדם תלמידים. ועקרה, שלא תהיה תפילתך עקורה לפני המקום. אימתי? מתי אדם משיג שהתפילה שלו נגיד יתקבל, שלא יהיה תפילה עקרה? בזמן שאתה משים עצמך כבהמה. זאת אומרת, כמו שראינו מקודם, שאדם לא ממתין בעניין השתנה, שיקפיד שלפני שהוא מתפלל הוא לא במסגרת מתעכב בהשתנה, אז תפילתו לא תהיה עקורה. הנושא שכתבנו בשוליים, בבבל יש להקפיד להשתין במקום שיבלה באדמה, שהשתן יבלה באדמה, חלאים הבאים למי שמתעכב מלהשתין. הגמרא אמרה פאפה, לא ישתין אדם מים לא על גבי כלי חרס ולא על גבי מקום קשה. ושוב פעם אנחנו מדברים על בבל, וכי אם אדם יעשה כך אז השתן לא יספג באדמה והוא ימשיך לאן? דאמר רב, הני מדרי דבבל, מקומות מדרון בבבל, מהדרי מאיה לעין איתם, נוזלים שעוברים שם באותם מדרונות בבבל, בסופו של דבר הנוזלים המים מגיעים לעין איתם. זה היה מקור מים בארץ ישראל שסיפק המים לתבילת הכהן גדול בבית המקדש. אמר אביי, היי איתתה, אישה, לא תקום לאגיה באנפי ינוקה. רשי נמצא קצת למטה מפה, לא תקום לאגיה באנפי ינוקה, כשהיא מטלת מים. אל תעמוד ממש בפני התינוקות, דחוצפתה היא. ממשיך הגמרא באותו עניין, הגיסה, כאילו הצידה, אם לצד אחר, שרשי אומר שאין מכוונת בפני התינוק, אז לט לן בא. תניה, ממשיך הגמרא, רבי שמעון גמליאל אומר, עמוד החוזר, הצועל, קוראים לפעמים, קוראים לזה גדולים, שחוזר בתוך הגוף, או מניעה מהטלתה, מביא אדם לידי הדרוקן, זה חולי מאיים. סילון, זה המי רגליים, השתן. החוזר, מביא אדם לידי ירקון, עוד סוג של מחלה, חולי. אמר רב קטינה, אמר ריש לקיש, דם רבה, שכין רבה. דם רבה, כבר אדם זקוק להכזה דם ואינו עושה כך, אז זה מרבה שכין. שכבת זרע רבה, צרעת רבה. רש"י כותב, שכבת זרע רבה, מי שיש לו אישה ואינו משמש מיטתו, מרבה צרעת. צועה רבה, הדרוקן רבה. הדרוקן, הזכרנו את זה למעלה, בברייתא, זה חולי מאיים. מרגליים רבה, ירקון רבה. גם זה הזכרנו מוקדם יותר בברייתא. ראינו במשנה, רוח קצרית באה עליו. אגב, הנה אתם רואים את הגיוסה שהתקנו במשנה, באה עליו. מה הניעו? מה זה רוח קצרית? תנה, רוח בין נפילים באה עליו. ברש"י, רוח, יש רש"י, דבר מתחיל רוח שטות על ידי שד, זהו בין נפילים, ומביא לשון לועזי. ממשיך הגמרא, המושבן הוא בעל גבר, גם אלו מומין, תנא משובן בביצים גדולים, ובעל גבר בגיד. תנא משובן זה הקין, רש"י כותב היינו משובן, כנראה מילה חלופית או מילה נרדפת לאותו דבר. הגרבטן זה בעל קיק, קין בביצים שהם גדולים, גרבטה בגיד שהוא גדול. רש"י כותב על המילה הגרבטן, היינו מין בעל גבר. ועד כמה, כשאתה אומר שהגיד הוא יותר גדול, הוא נחשב מום, מה הכוונה יותר גדול? מחי רב יהודה עד רחובה, מה שכותב, ועד כמה יגדל הגיד שיהיה פסול, זה, אם זה מגיע עד רחובה, כנראה זה עד הברך. תניה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, עד רחובה פסול, למעלה מן הרחובה כשר, איקה דיאמרי, עד רחובה כשר, למטה מן רחובה פסול. אז אתם רואים שני לשנות, בקשר לעד הרחובה לפי לשנה הראשונה זה פסול, לפי הלשנה השנייה זה כשר. המשנה, אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת, זהו מרוח אשך האמור בתורה. רבי שמואל אומר כל שנמרחו אשכיו, רבי עקיבא אומר כל שאוח באשכיו נפוחים, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל שמראיו חשוכים. לפי רבי חנינא הפסול מרוח אשך הוא לא קשור לביצים בכלל, אלא זה גוון אור שהוא שחור ככושי. אז במקור הזה ראינו תנא קמא, רבי ישמעאל, רבי עקיבא, רבי חנינא, הרבה דעות, וכאן הגמרא תבוא דעה דעה מה הוא ראה חסר בדעה שקדמה לו. אנחנו בשוליים ממול מראים את המשולש, והמשולש מביא את הביטוי קשיא לי, קושיות של כל אחד על פירושו של השני במשנה. קשיא לי לרבי ישמעאל, כוונה בשיטת התנא קמא, אם כמו התנא קמא, היי חסר אשך מבעי אלי, התורה הייתה כותבת חסר אשך, לא מרוח אשך. אז מזה שכתוב מרוח אשך, זה הביא רבי שמואל לומר שנמרחו אשכיו. רש"י כותב שנמרחו אשכיו, אבל רש"י על המשנה שנמרחו ביציו. זו דעתו של רבי שמואל, אבל היה במשנה אחרי רבי שמואל הופיע רבי עקיבא. קשילי לרבי עקיבא, היי ממרוח אשך מבעלי, כמו ממרח, אם רבי ישמעאל צדק, אז התורה הייתה כותבת ממרוח אשך. זה לא מה שכתוב, אלא כתוב ממרוח אשך, לשון רוח לפי רבי עקיבא. לכן תני רבי עקיבא למד שהרוח משכב, וגם הוא לא סוף פסוק. קשי ליד רבי חנינא בן אנטיגנוס, היי רוח אשך מבעלי, אם כמו רבי עקיבא, אז למה התורה לא כותבת רוח אשך? אז לכן זה הביא רבי חנינא בן אנטיגנוס ללמוד תני, הוא לימד שמראיו חשוכין, אבל זה איך הוא הגיע לזה מהמילים מרוח אשך. וזה יש כאן פטנט כסבר, אני אומר פטנט, אולי זה לא מספיק מכובד. שינויים במקרא על פי תנאים, זה על פי מסורת שכל תנא קיבל, זה לא דבר שהוא שולף מהכיס או ממציא מעצמו חס ושלום. הדברים האלו לא כל אחד יכול לעשות, אלא הוא קיבל מסורת, איזו קבלה, שכסבר גורעין ומוסיפין ודורשין. אז אם אנחנו ניקח מרוח אשך, לוקחים את החטא מהמילה מרוח, וזה גורעין, מורידים אותו משם, ומוסיפים אותו במילה השנייה, אז אתה מקבל חושך. והאלף, או מעבירים את האלף מאשך למילה הראשונה מרוח, אתה מקבל מראב. כי המם רש וו אלף מאפשר לך לקרוא את זה מראב, חושך. הגמרא שואלת, לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס יש כאן כפילות, היינו קושי. קושי נמצא בדף מם ה עמוד ב', כבר נזכר. אז הגמרא עונה, רבי חנינא בן אנטיגנוס לא תני קושי. במשניות של רבי חנינא בן אנטיגנוס, הוא הרי היה תנא, אין פסול שנקרא קושי שם, ואותו פסול נחשב, הוא לומד את זה ממרוח אשך כאן. המשנה בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא מומים ברגליים. מקיש בקר סוליו ובער כבותיו. רשי כותב המקיש בקר סוליים שער כבותיו עקומות לחוץ, וקר סוליו הם לפנים. ובצורה כזאת מה קורה? ונוקשים זה בזה כשהוא מלך, ובער כבותיו היינו איפחה שרגליו עקומות לחוץ ומתרחקים זה מזה, עד שעקבותיו מלמעלה העקומות כלפי פנים נוקשות זו לזו. נמשיך בדף מם ה עמוד א', ובעל הפיקה והעיקל. איזו עיקל? כל שהוא מקיף פרסותיו ואין עקבותיו נושקות זו לזו. כשהוא, זה דומה במידה מסוימת למה שראינו ברשא. כאן כשהוא יושב הוא מנסה להצמיד רגליו זו לזו, והברכיים לא נוגעות. פיקה יוצא מגודלו, רשי כותב בשורה שנייה, פיקה יוצא מגודלו, חתיכת בשר עגול כפיקה יוצא מגודלו. עוד פסול, ממשיך המשנה, עקבו יוצא לאחוריו, פרסותיו רחבות כשל אבז. רש"י שורה שנייה, עקבו יוצא מאחוריו, כדי מפורש בגמרא ששוקו עומד באמצע רגלו, שחצי רגל עומד לפנים וחצי רגל לאחור. גם רשי על הדיבור הבא, רחבות כשל אבז, שקלושות הן כשל אבז, דקות. יש גרסה אחרת שקלוטות כשל אבז, ואין אורכן יתר על רוחבן. זה משונה כמובן, ולכן הוא נפסל. המשנה ממשיכה, אצבעותיו מורכבות זו על זו, או קלוטות. עכשיו בעניין קלוטות, עד הפרק כשר, זה פרק האמצעי. למטה מן הפרק, ורש"י מפרש, זה, מה זה למטה? זה לצד הציפורן. וחתכה כשר. הייתה בו יתרת וחתכה. יתרת כמו אצבע שישית. אם יש בה עצם, פסול. ואם לאו כשר, רש"י כותב, אם יש בה עצם פסול, הועיל וחתכה, שהרי הוא מחוסר עבר שנברא בו. כלומר, אותו יתרת עם עצם, זה כמו זה אצבע נוספת, הוא נברא עם העבר הזה, ועכשיו הוא חתך אותו, אז הוא מחוסר עבר שנברא בו, ואם לאו, כלומר אין בו עצם, כאשר זה לא חשיב על טלטול בשר בעלמה. המשנה ממשיכה, יתר בידיו וברגליו, 6, 6, 24, כאילו 6 בכל עבר, זה כפול 4, זה 24, אם האדם כזה, רבי יהודה מכשיר והחכמים פוסלים. בעניין המניין שמופיע פה במשנה, הגמרא תתייחס למה המניין מוצג בצורה כזאת. השולט בשתי ידיו, רבי פוסל והחכמים מכשירים. עכשיו מקורות לדברים האלו. תנו רבנן, שבר רגל, שמופיע בויקרא פרק א', הפסוקים שרלוונטיים אנחנו הבאנו אותם בשוליים בתחילת הפרק בדף מם ג' עמוד א', למעלה, אז אפשר לראות את הפסוקים במקור. זה במקרה פסוק י' ט', כתוב שם, או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד. אז אנחנו מתייחסים לויקרא פרק א', פסוק י' ט'. השבר רגל, אין לי אלא שבר רגל, מיני לרבות הקישן והעיקל והקיובנה, כאילו זה הפעל הפיקה, תמוד לומר, או שבר רגל. תנו רבנן, בעל הפיקין והשופנר, אמר רבי יחיא בר אבא רבי יוחנן, בעל הפיקין שיש לו קסתות הרבה. רש"י אומר, קרסול גדול. רש"י בדיבור המטריל קסתות הרבה, אומר שההסתבירה שלו, שקוראים קרסול, זה לשון לא עזיר, הכוונה קרסול, גדולה מאוד. ממשיך הגמרא, שופנר שאין לו קסתות כל עיקר. פיקה יוצא מגודלו ועקבו יוצא לאחוריו. אנחנו ראינו רש"י על המשנה כבר בשורה השנייה, ומה שכתוב פה ועקבו יוצא לאחוריו, גם זה רש"י הזכיר למעלה שורה שנייה כמפרש בגמרא, ששוקו עומד באמצע רגלו, וקראנו את זה מקודם. נמשיך בגמרא, אומר בלעזר, שוקו יוצא באמצע רגלו. רק לשם הדיוק, הגמרא ציטטה את המשנה, פיקה יוצא מגודלו ועקבו יוצא לאחוריו, וכאן אמר רבי אלעזר, הוא בא לפרש עקבו יוצא לאחוריו, והוא אומר שוקו יוצא באמצע רגלו. זה מה שראינו במשנה שלוש שורות מראש העמוד. הגמרא ממשיכה, גם במשנה היה כתוב פרסותיו רחבות כשל אווז. אמר הפאפה לא תימה, אגב ראינו לפני כמה דפים, ואז סימנו את רב פאפה והביטוי לא תימה, רואים פעם אחר פעם רב פאפה בנושא המומין, הוא בא ומגביל את המשמעות של הפסול כפי שמובא במשניות. אז כאן שמרנו פרסותיו רחבות כשל אווז, רב פאפה אומר לא תימה דטריפה ולא סדיקה, שזה ממש ממש כמו אבז. מה זה טריפה? דק מאוד, לא סטיקה, בלי חלוקת אצבעות כמו אצל אבז. אל תגידו שזה, שרק אז הוא נחשב בעל מום, אלא כיוון דה טריפה מספיק שהרגליים של אותו כהן הם דקות מאוד, אף על גב דה סטיקה, למרות שיש חיתוך אצבעות, גם זה נחשב כשל אבז והוא בעל מום. אז רבב דווקא בא עם הפירוש שלו ומחמיר, שלא צריכים להמתין עד כדי שהוא כל כך משונה, וגם אם קצת משונה, גם בזה הוא בעל מום. אצבעותיו מורכבות זו על גב זו, או כלותו, תנו רבנן, שבר יד. אותו פסוק שהזכרנו מקודם בויקרא, פרק חף א', פסוק י"ט, ששם כתוב, או איש אשר יהיה בו שבר רגל, או שבר יד. אז כתוב שם שבר יד, אין לי אלא שבר יד, שזה מום. אצבעות מורכבות או כלותות למעלה מן הפרק. אני מדלג על כמה מילים פה בסוגריים, ולא חתכן מיניים, מיניים שאם הן כלותות באותו מקום למעלה מן הפרק, רשי כותב למעלה דברייטה, היינו למטה דמתניטין. למטה במתניטין אמרנו זה לכיוון הציפורניים, קצות האצבעות. זה אותו דבר כשהברייטה אומרת למעלה מן הפרק, זה הכוונה לאותו דבר. אולי במשנה בן אדם משאיר את הידיים שלו, הוא לא מרים אותם אלא הם נמצאים בצידו, אז האצבעות הן למטה. כשהוא מרים את הידיים אז קצות האצבעות הן למעלה, ממילא זה אותו דבר. אז אם הן כלותות והוא לא חתך אותם, לא הפריד אותם, מניין שזה פסול? תמיד לומר או שבר יד, אז דורשים או. בסוגריים שדילגנו כי הלשון הוא לא מדויק, נקרא את אותם עכשיו עוד פעם. אמרנו או כלותות למעלה מן הפרק וחותכן, אז זה אמור להיות מום. ורמה התקשר, אמרנו במשנה שאם הוא חתך אותם, הפריד אותם, הוא דווקא קשר, אלא ולא חתכן מניין, תלמד לומר או שבר יד. עד כאן שיעורנו להיום.